ברוכים הבאים לעוד צלילה לעומק. אני המנחה שלכם ליום, והיום אנחנו יוצאים לחקירה שאני חושב שהיא פשוט משנה חיים.
שלום לכולם, אני המומחית שלכם, ויש לנו היום נושא שבאמת הוא פשוט לוקח את כל מה שלמדנו פעם בשיעורי ביולוגיה בתיכון, וזורק את זה מהחלון.
לגמרי מהחלון. המשימה שלנו היום היא לפרק מיתוס מאוד שורשי. המיתוס שגנטיקה היא איזו גזירת גורל. כאילו, נולדנו עם רצף אותיות מסוים, ומאותו רגע אי אפשר לשנות פסיק.
נכון, המחשבה הזו שגנטיקה היא חוזה נוקשה. אבל החומרים שאספנו להיום ממחישים כמה המיתוס הזה שגוי.
בדיוק. אנחנו מתבססים היום על מאמרים רתקימים מתוך סדרת האפיג'נטיקה של הבלוג Moving Life Blog, וגם על מחקרים של אוניברסיטת הרווארד ומכון PLMI, וההוקה המרכזי כן, מה שהפילי את הלסת?
כן, מה באמת הפתיע אותך שם?
קופסת הפלסטיק הזו שבה מישהו חימם צהריים אתמול, או קבלת האשראי שמודפסת בסופרמרקט, או אפילו האוויר שיש כרגע ברחוב. הדברים האלה, פיזית, מחליטים אילו גנים יופעלו בגוף ואילו יושתקו.
וואו, כן. זה באמת מטורף כשחושבים על זה. וזו הבשורה האמיתית של האפיגנטיקה. התגלית שיש מעל הגנים שלנו שכבה שלמה שנקראת אפיגנום.
אפיגנום? שכבה שבעצם יושבת שם ומאזינה, נכון?
בדיוק. היא רשת האזנה משוכללת שלא נחה לרגע. היא מקשיבה לסביבה, לאוויר, למים ואפילו לסטרס שאנחנו חווים. ובתגובה היא לוחצת על מתגים, היא ממש מחבה ומדליקה גנים.
וזה אומר שאם הסביבה יכולה לחבות ולהדליק גנים, בעצם לאנשים יש הרבה יותר שליטה על הבריאות שלהם ממה שנהוג לחשוב?
הרבה יותר. הגנום הוא לא תוכנית עבודה חקוקה באבן, אלא אוסף עצום של אפשרויות.
אוקיי, בואו נפרק את זה, כי כדי להבין איך הסביבה משבשת את זה, אני מניח שאנחנו קודם צריכים להבין איך המנגנון עובד באופן טבעי.
בהחלט. זה הבסיס.
אז במקורות שלנו יש אנלוגיה מצוינת. אפשר לחשוב על ה-DNA כעל ספר הוראות עצום. וכל תא בגוף, בין אם זה תא כבד או תא מוח, מחזיק בדיוק את אותו הספר.
אותו עותק זהה לחלוטין.
שזה חידה אבולוציונית קצת מוזרה. כי אם לתא כבד ולתא עצב יש את אותו רצף גנטי בדיוק, איך הם כל כך שונים? תא מוח לא מסנן רעלים כמו הכבד?
נכון, ומכאן הם חייבים לקרוא פרקים אחרים לחלוטין באותו הספר.
אז מי מחליט אילו פרקים לקרוא? מי שם את הסימניות או מדביק בנייר דבק את העמודים שלא צריך?
אז ברמה הביוכימית, הפעולה הזו של הדבקת העמודים נעשית על ידי תהליך שנקרא מטילציה של ה-DNA.
מטילציה. המילה המפוצצת הזו, תסבירי לי אתה בשפה פשוטה.
בשמחה. מטיל, קבוצת מטיל, זה מבנה כימי פשוט, אטום פחמן אחד ושלושה אטומי מימן. אבל כשהקבוצה הזו נצמדת פיזית לגן מסוים, היא משמשת כמעצור.
היא בעצם תמרור עצור.
בדיוק. היא פשוט אומרת שקט עכשיו. המכונות בתוך התא שקורות את ה-DNA מגיעות לגן, נתקלות במטיל הזה ומדלגות עליו. הגן מושתק.
רגע, וההשתקה הזו ביסודה היא דבר חיובי, נכון? זה תהליך טבעי לגמרי שמונע כאוס בגוף?
לחלוטין. בלי זה לא היינו יכולים להתקיים. הגוף מייצר את המטילים האלה כל הזמן כדי לנהל את המערכת.
אז הנה האתגר שלי אלייך. אם התהליך הזה הוא כל כך טבעי והוא הכרחי לתפקוד היומיומי שלנו, למה החקירה הזו מתמקדת בסכנה? למה אנחנו צריכים בכלל להתערב או לדאוג?
זו שאלת מיליון הדולר. הצרות מתחילות כשהסביבה החיצונית מתחילה להתערב בניהול הסימניות הזה בלי לבקש רשות.
כלומר, סוג של פורצים לנו למערכת?
ממש ככה. המערכת הזו התפתחה מיליונים שנים להגיב לסביבה טבעית, אבל היום אנחנו מוקפים בחומרים סינתטיים שחודרים אל התא ומפזרים את קבוצות המטיל האלה בצורה אקראית או שגויה.
כלו הקרים שמשנים את שורות הקוד של התוכנה שלנו מבחוץ.
השוואה מצוינת.
והפורצים השקטים האלה. המקורות שלנו מחלקים אותם לכמה משפחות, והראשונה שקפצה לי לעין זו משפחת המתכות הכבדות. קדמיום, עופרת, כספית.
כן, מתכות כבדות הן שחקן מרכזי כאן.
וזה לא רק מפעלים השנים, זה יכול להסתתר במים מזוהמים או אפילו בקוסמטיקה זולה שנמרחת ישר על האור.
לגמרי. ומה שמרתק כאן הוא הדרך שבה הן משבשות את הגנטיקה. הן לא שוברות את ה-DNA פיזית כמו שהיינו מצפים אולי.
אז מה הן עושות?
הן יוצרות רמה מאוד גבוהה של סטרס חמצני בתוך התא, וכדי להתמודד עם הסטרס הזה, הגוף לוקח את כל מאגרי קבוצות המטיל שלו, ומשתמש בהם כדי לנקות את הרעלים בדחיפות.
אז הוא בעצם מבזבז את הסימניות שלו על כיבוי שריפות.
בדיוק. וכתוצאה מזה, לא נשארות מספק קבוצות מטיל כדי להשתיק גנים שקשורים למחלות. אתה פשוט נשאר חשוף.
וואו. וזה רק סוג אחד של איום? יש את המשפחה השנייה שהוזכרה מזה, המי אוויר. חלקיקים עדינים כמו PM2.5, פיח, בנזן.
כן, שזה בעצם האגזוז של האוטובוס שכולנו נושמים כשהולכים ברחוב.
אז זה לא רק שזה מציק בריאות, החלקיקים האלה כל כך קטנים שהם חודרים דרך הריאות ישר למחזור הדם, נכון?
ישר לדם, ושם הם עוררים תגובה דלקתית חריפה שגורמת לתאים להיכנס למצב של מגננה ולשנות את הביטוי הגנטי שלהם. זה פשוט מחבא גנים של תחזוקה שוטפת.
מטורף. ויש את המשפחה השלישית, שלדעתי הכי מפתיעה, משבשי הורמונים. והכוכב של הבעיה כאן הוא חומר שנקרא BPA.
אוי, BPA. הוא נמצא בכל כך הרבה דברים.
פלסטיק קשיח, קופסאות שימורים, והדוגמה מהחקירה שלנו שעשתה לי צמרמורת, קבלות טרמיות.
כן, הפתקים מהסופר.
בדיוק. קבלות נייר שמצופות באבקה, ואם הידיים קצת לחות, זה נספג מיד באור. עכשיו תסבירי לי, מה בעצם הופך את ה-BPA הזה לכל כך יעיל בשיבוש אפיגנטי?
אז מנגנון הפעולה של BPA הוא שונה, הוא מתחזה. המבנה שלו כמעט זהה להורמון האסטרוגן האנושי.
אסטרוגן מפלסטיק, כאילו.
ממש ככה. כשהוא נכנס לגוף, אתה חושב שהוא קיבל פקודה הורמונלית אמיתית, ומתחיל להוסיף ולהסיר קבוצות מטיל, מגנים של מטאבוליזם וגדילה. אתה מבצע פקודות של מולקולת פלסטיק.
תא שמציית לקבלה מהסופרמרקט. זה מצמרר. ומה שהכי מסוכן כאן זה שזה לא הרעלה קלאסית של התעלפות, נכון?
בכלל לא.
אלא רעלים שעובדים בשקט לאורך שנים. טיפה אחר טיפה הם משנים את קריאת ה-DNA מתחת לרדאר.
ובגלל שזה כל כך איטי ושקט, במשך המון שנים היה נורא קשה להוכיח מדעית את הקשר הזה בין סביבה למחלה.
אבל כאן זה נהיה ממש מעניין. כי המקורות שלנו לוקחים אותנו לאוניברסיטת הרווארד, לפריצת דרך מדעית של פרופסור אנדריה בקרלי. הוא דיקן הפקוליטה לבריאות הציבור שם.
נכון, והמחקר שלו מתמקד במה שנקרא אקספוזום.
אקספוזום סך כל החשיפות של האדם במהלך החיים.
בדיוק, ובקרלי והצוות שלו מצאו שיש דבר כזה שנקרא טביעות אצבע ביולוגיות או סמנים אפיגנטיים. כשמנתחים דם היום, אפשר לראות מפה מדויקת של מיליוני אתרי מטילציה.
כלומר, חשיפות עבר מתועדות שם פיזית.
פיזית. גם אם חלפו שנים מאז שהחומר יצא מהגוף, יש תיעוד קבוע, חותם ביוכימי.
והתיעוד הזה מנבא גם סיכונים לעתיד. מדברים במאמרים על קצב ההזדקנות המולקולרית. מה זה אומר בעצם?
זה אומר שהגיל בתעודת הזהות לא משנה. אפשר למדוד את הגיל האמיתי של התאים. אתה יכול להיות בן 40, אבל התאים שלך היו בני 60, בגלל הנזק הסביבתי שהצטבר.
ויש מחקר ספציפי על עישון, שהראו בו את זה, נכון?
כן, מחקרים מהרווארד הראו שאישון למשל משנה את המטילציה בלפחות מאלפי גנים, וזה מקושר ישירות לסרטן ולמחלות לב. זה שיבוש רוחבי של מנדמוני התא.
אוקיי, רגע. אני חייב לעצור ולעשות פושבק לזה.
תעשה.
המשמעות היא שצעצוע שמישהו לעס כשהוא היה בן 2, או קופסת הפלסטיק מאתמול, פשוט משאירים תיעוד פיזי שמאיץ את ההזדקנות שלו עכשיו. זה נשמע אפילו יותר גרוע מגנטיקה רגילה.
אני מבינה למה אתה חושב ככה.
כאילו, החלפנו את הגורל הגנטי באיזה גורל סביבתי שעורב לנו בכל פינה, אי אפשר לחמוק מזה. זה די מייאש.
זה בהחלט יכול להישמע מייאש. זה מעלה שאלה חשובה על שליטה. אבל כאן בדיוק מסתתר ההבדל העצום בין אפיגנטיקה לגנטיקה קלאסית. מטילציה היא תהליך הפיך לחלוטין.
הפיך? הגוף יודע למחוק את הטביעות האצבע האלו?
כן, המערכת היא דינמית. הגוף מצויד באנזימים מיוחדים, שכל התפקיד שלהם זה לסרוק את ה-DNA ולהסיר קבוצות מטיל, כשהן כבר לא נחוצות, או כשהן שם בטעות.
וואו, כלל הברזל של האפיגנטיקה.
בדיוק. מה שהסביבה כותבת, הסביבה יכולה למחוק.
אוקיי, זה משנה את התמונה. אז מה כל זה אומר בפועל? איך מפעילים את המחיקה הזו?
בשביל זה אנחנו פונים למידע ממכון PLMI לרפואת אורח חיים מותאמת אישית. הם מציגים אסטרטגיה של מהלכים שקטים ויומיומיים שמצטברים יחד.
אז לפי PLMI, העבודה שלנו מתחלקת לשני צירים, הפחתה ובנייה.
נכון. הציר הראשון זה הפחתה. ברור שאי אפשר לנטרל 100% מהרעלים, אבל מונעים את המסה הקריטית.
הפחתת מגע עם BPA, נגיד, לעבור לכלי זכוכית ונירוסטה.
במיוחד בחימום, כי החימום גורם לדליפה של כימיקלים, וכמובן סינון מי שתייה, הוא דבר כל כך פשוט כמו לפתוח חלונות כדי להברר את הבית ממזהמים פנימיים.
לעצור את הדימום. ואז מגיע ציר הבנייה והתיקון, וכאן תשמעי, ההמלצות במאמרים לשמועות לפעמים כמו הקלישאות הכי שחוקות, תזונה נכונה, ספורט, שינה.
זה נשמע קלישאתי עד שמסתכלים על זה מבעד לעדשה אפיגנטית.
אז תסבירי לי איך תזונה, למשל, עובדת על הסימניות האלה.
זה מרתק. כדי שהגוף יוכל לתקן סימניות, הוא צריך קבוצות מטיל זמינות. מאיפה הוא משיג אותן? מהאוכל. למשל, חומצה פולית באלים ירוקים, ויטמין B12 הם תורמי מטיל.
בעצם אנחנו אוכלים את חומרי הגלם שאתה צריך בשביל לייצר סימניות בריאות.
בדיוק כך. ומצד שני, מאכלים כמו ברוקולי שמכיל סולפורפן נמצאו במחקרים כמעוררים את האנזימים שמסירים את המטילציה הבעייתית.
מדהים. ומה עם תנועה? איך ספורט מתקשר ל-DNA?
פעילות גופנית יוצרת אותות ביוקרימיים בעקבות שינויים בזרימת הדם והחמצן. האותות האלה מגיעים לגרעין התא ומהירים אנזימים שמתקנים שגיאות ב-DNA. יש מחקרים שמראים שאימון בודד יכול לשנות דפוס מטילציה בגנים של שריפת שומן בתוך שעות.
וואו, בתוך שעות. ומה שמסכם את המעגל הזה זו השינה. במיוחד שינה שמכבדת את השעון הביולוגי.
כן, השעון הצירקדי נשלט גם על ידי גנים שמחווים ומודלקים. אם משבשים שינה, בעיקר עם חשיפה לאור כחול של מסכים בלילה, מאבדים את הסנכרון הפנימי ומערך התיקון נפגע.
אם נקשר את זה לתמונה הגדולה, הצעדים האלה לא רק גורמים לתחושה טובה. יש פה קשר פיזי ישיר לגנים.
לגמרי. למרות שחשוב לומר, המדע פה עדיין מתפתח, אין נוסחה של עשה X קבל Y, אבל הכיוון המחקרי ברור לחלוטין.
אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים את האסימון שנופל פה מתוך החקירה הזו, בני האדם אינם קורבנות של הגנטיקה שלהם. במקום כלא שנכתב מראש, הגנטיקה היא בעצם בשיחה מתמלדת איתנו. ובשיחה הזו, דרך האוכל, התנועה והסביבה, יש לנו קול פעיל.
נכון מאוד, אנחנו יכולים לשכתב חלקים גדולים מהספר תוך כדי תנועה.
וזה מביא אותי למחשבה אחרונה לסיום. משהו לחשוב עליו קדימה. אם הסביבה הפיזית והטבעית שלנו, האוויר, אור השמש, התנועה, מחבה ומדליקה גנים בכזו רגישות, מה תהיה ההשפעה האפיגנטית של העידן המודרני בעוד 100 שנה?
שאלה מצוימת?
כאילו האנושות עוברת בהדרגה לחיות בסביבות מלאכותיות לחלוטין. בניינים מבוקרי אקלים, תאורת לד במקום שמש, ישיבה ממושכת מול מסכים. אם הגוף מחכה לאותות מהטבע, לקור, לחום, למרחב כדי לפתוח פרקים של חוסן והישרדות, האם אנחנו בעצם בתהליך שקט של כיבוי פרקים שלמים בספר הגנטי האנושי שלעולם לא יקראו שוב?
זו באמת מחשבה שמשאירה הרבה מקום לשאלות עתידיות.
מחשבה ששווה להמשיך להפוך בה ולחקור את הסביבה שמקיפה את היומיום שלנו. עד החקירה המעמיקה הבאה.